יום שני, פרשס נוסוי, שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים היום עם לקט מיוחד ממור הנגראי שטימן זצ"ל על חג מתנתרא. אז הוא בעצם בליל שבוע סמר תתיקון. בדרך כלל מספיק רק את הלימוד של המיקרו. שאלו אותו מה עדיף ללמוד בליל שבוע, זאת אומרת, אפשר ללמוד תתיקון, אפשר ללמוד. מה שעושים זה טוב. שאלו אותו מה העניין של התיקון של ליל שבוע, זאת אומרת שבטח יש בזה עניין גדול. סיפר שהעולם מספרים על המגיד מדובנה ששאל את הגאון למה הוא לא אומר תיקון, אז הגאון ענה לו שהתיקון מכיל תמציות בתוך התורה, והוא רוצה ללמוד את התורה ולא את התמציות. מכאן לומדים שיש בתיקון תמציות של התורה, וזה חשוב מאוד. הישיבות התקבל דווקא ללמוד, בוודאי יותר שייך להישאר כשלומדים. כשאומרים את התיקון ולא מבינים מה שאומרים, יותר קשה להישאר. ובאותו עניין, יש כאלה אומר שאין להם כוח ללמוד. שומעים שיעור, יוצאים מדין שמה הכהנה. צריך לדעת שמי שמבין את השיעור, הוא יוצא מדין שמה הכהנה, וגם שיושב בשיעור ולא מבין, גם כן יצא בגלל שבאמת מדין שמה הכהנה, הוא נחשב כהנה. אבל מי שעונה ולא מבין, זה כבר לא לימוד, כי הוא לא למד ולא אמר סתם. מה שמבואר שנוהגים להיות ערים בלילה, לעסוק בתורה בליל שבוע, בשביל להתקן, מה שהקדוש ברוך הוא נצטרך להאיר את כלל ישראל כדי לקבל תורה, צריך להבין, הרי זה היה קודם מתן תורה. אז במה יעסקו כל הלילה? אם אין להם תורה ללמוד, סתם יישארו ערים או לחבוט על קיוי של דומי. אם נאמר שהתביעה הייתה שלא העמידו שומר, עדיין קשה מה יעשה השומר כל הלילה. אולי אפשר לומר שהרי במורו, אם כבר הצטבו על הדינים, יכולים לעסוק כל הלילה בחושן משפות. ללמד עליהם בזכות, אפשר לומר שכיוון שהיו איש אחד בלב אחד, אז לכן הדיני חושן משפות, זה נראה להם, כי נכנס אליהם משיכה. שאם אחד רוצה לבנות ליד אוהל חברו, זה לא הקפיד עליו בכלל. לכן אני לא מבין את זה. אחרי שהוא העיר למה נשארים ערים בליל שבוע של חשבון תפילה רדומה, ואחרי זה בקיצור שנשנים הרבה שעות. היה איזה אחד שאמר ככה, חבר שטיימן ענה לו, שהשטגן העצום שיש בליל שבוע, זה חזק מאוד, ואפשר לזלזל בזה בכלל. הוא אמר של המנהג הזה, להיות נאורים בלילה, מצד שני יש הרבה חסרונות, כי מתאים עונת יום כן. הלימוד בלילה הוא לא באיכות כעייפים, וגם משחי זה תפילה לא תפילה, ביום לומדים כישנים, אבל בכל זאת, סוף טוב, זה מנהג ישראל. אמר שההנהגה הזאת זה התפשט, התפשט של כולם, צריך להיזהר, חניק ככה את הבית, להתייחס לזה כובד ראש. הוא אמר שפשוט, שמי שלא יכול להיות יותר בליל שבועס, אז הוא יראה לשבת ללמוד ביום חג השבוע, זו המעלה הגדולה של לימוד שבוע, זה גם ביום. כשהיה נער צעיר, כבן 12-13, אז בבריסק הוא למד עם ידידו, הגאון רבי יצחק ניימן, והגריד של הוויצ'יק, זה צל בשני ימי חג השבוע, זה כל מסכת קידושין, גמור הראשית היסט. חצי בו עם הראשון, חצי בו עם השני. זמן נתן תוירה, הוא אומר, היה ממש מצב של תענוג נורא, כל החולים נרפאו, חיגרים, אילמים וכו'. וזה היה ממש פעילי, אדם למשל בלי רגל, פתאום קיבל רגל, בלי יד קיבל לב, וכן הלאה. איזו התעלות נוראה, אמר שטיימן נתן להם ביום מתנתר לקו ישראל. והנה, אחרי שעברו 40 יום, ירדו לכזאת דידה תחתינו, יושב למדרגה של חטא העגל. אומר, צריך להתבונן מזה, עד כמה גדול הכוח של הסוטן, שיכול לגרום לכזה מין בלבול ודמיון לבני אדם, שראו ממש, בדעתו של משה רבנו חשבו שהוא נפטר, הצליח כל כך להטות אותם עד שהם הגיעו לאלה אלוקיך לישראל, אומנם לא כולם, אלא כל אחד לפי מדרגתו. ועד היום, גדול הכוח שלו שמראה לאדם שכדאי לו לאכול נבלה, ומראה לו כמה הנאה יש לו מזה. וככה כל שאר תו ישראל למה זה, הכל זה הפרי דמיון שעושה לעסוק מבכוח הגדול שלו. עוד השליט בוננו אומר, איך כתוצאה מהחטא הזה נשרו, כל האיברים שקיבלו מתן תורה, שרת ידיים, שרת רגליים, חזרו להיות צומים וכו', כמה נורא שראו עד כמה החד גוירם. מרגלו ופומי להגיד על גודל היום של שבועות, שם שזכינו בו לכל הברכות וההצלחות וכל העושר זה היום הזה, אם אדם שם לב בזמן הזה, אפשר לראות שיש אפשרות מיוחדת ביום הזה להתעורר ולהתחזק, כמו שכתבו הספרים, שכיוון שזה היה עשרות גדול מאוד, אז גם בכל שנה יש עשרות מיוחד במידה מסוימת, ויש עושר בזמן הזה יותר משאר הזונים. אם כן, אפילו אלו שלא מתעוררים בימים רגילים, מכל מקום עכשיו הקדוש ברוך הוא ממציא הזדמנות של התקרבות, ומה לך נרדם, תתעורר, יש אפשרות לזכות. עד כאן הדברים הנפלאים מתוך העלון הנפלא קהל טאורג. ואנחנו ממשיכים עם דברים מהדברי שיח, תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מורן הגרח קניבסקי שליטה, רופא הילדים המפורסם מבני ברק. פסק הלכה מרתק, נקדים מביאים פה, שבחודש וחצי האחרונים התפרסם מאוד דוקטור הר, בכל מה שקשור למגפה של הקורונה, אחרי שהוא התבקש על ידי מורן גדולי ישראל, לייעץ לבני הישיבות, התמודדותיו והגנים, איך לחזור ללימודים, פרסם הוראות ברבים, וזכה להיות מזק הרבים. והנה, מאז שהוא התחיל לעסוק בזה, הוא מקבל אלפי טלפונים ביום, אלפי, ממש ככה. כל רחבי העולם מתקשרים לשאול ולהתייעץ איתו. התברר שצורך העם חוב רובם, וכולם מפחדים וחוששים ורועדים ורוצים לשמוע את הדעה של הרופא שהוא הסמך על ידי מרון מרבן. ומספר דוקטור הרט שבכל יום יש לו חברות קבועה בשעות הצהריים שלא מוותר עליה. כל יום לומד לפחות שעה, אלא שבשבועות האחרונים כל רגע הטלפון מצלצל ואנשים, נשים מבקשים לשאול להתייעץ. הדברים הגיעו עד כדי כך שאנחנו לא מסוכים ללמוד אפילו משפט אחד בגמורה. אז שאלתי את מורן הגרח שליטה, האם הוא מרשה לנתק את הטלפון לכל פחות לתלון הלימוד? הרי גם אני מוכרע בתלמוד פרה. ובכן מתרגש דוקטור הרט, והוא אומר, תשמעו מה ענה לי מורן שליטה, הוא שמע את השאלה, חשב וחשב, ואז הוציא מילה אחת מהפה, חסד. זהו. לעשות חסד ביהודים קודם עכשיו ללמוד תורה. ולא זאת הוא אומר דוקטור הרט, גרמתי להשתדל לענות לכל טלפון מדעת האפשר, ולהתפלל ולהקש מהקדוש ברוך הוא שכבר יביא רפואה שלמה לכל אלה אחר. והרב וונסברג שליטה, ביקש לציין שבספר מייסי איש, חלק ד' עמוד ג' מובא שם, מייסי קיים זה ממש, של הרב לנדוי, זצ"ל, אימון החזון איש. ואנחנו ממשיכים הסיפור היומי. אין והגפן, ואין והגפן סיפור נפלא שנשמע במקור ראשון, תרסה מקובץ גיליונות. חודש אדר שחלף בחשבות בחודשים האחרונים, כשעולם השמחות הוא אהב בענן המגיפה שהשתלטה על טבל ומלאה, ושפחות רבות שתשנו שמחת נישואי ילדיהם נאלצו להתבודד עם סגירת עולמות השמחה והגבלות שהוקלו על קיום החתונות. בימים שעדיין ניתן היה לערוך חתונות במסגרת מצומצמת, הייתה אמורה לערך חתונה של זוג צעיר, שפתאום מצאו את עצמם בלי אולם, בלי אפשרות לקיים חתונה. בצר להם הם החליטו לפנות למשפחה יקרה ממרכז הארץ שמתגוררת בדירה גדולה ונאה, רחבת ממדים, בעלת חצר מטופחת, ולבקש לערוך את החתונה בביתם. כשהגיעה פנייה, המשפחה התקשתה להחליט איך לנהוג, מחד גיסא, הלב כואב, הזוג נמצא במצב כל כך קשה. אבל מאידך גיסא, לא קל להחליט שהבית פתח לעשרות אנשים זרים שיעשו בחצר היפה כבשלהם, יהפכו את הסלון העדין והצליל לעולם הרואים, מי יודע איך הבית יראה בסוף המהפכה. פרעות שגם שיקול בריאותי עומד כאן, הרי אפשר לדעת מה מצב בריאות האנשים שיבואו. אפילו שהחתונה עתידה להתקיים על פי הנחיות הרשויות, אולי עדיין יש בזה משום נטילת סיכון. ההתלבטות לא הייתה קלה. אבל פתאום קמה האמא ואמרה, הרי בבית שלנו בן שגרוש כבר כמה שנים, הישועה שלו לא נראית באופק. אולי זו ההזדמנות שלנו להקריב ולוותר. והבית שלנו, איזה ערב אחד, כדי לשמח זוג, להיות שותפים בהקמת בית בישראל. להסכים לשלם את המחירים האישיים שנדרשים כדי לארח שמחה שכזאת. אולי בזכות זה ישלח לנו הרבה שלולם את הישועה. מאותו רגע שהמחשבה הזו עלתה לפרק, את הדברים האחרים כבר הביאו במשקלם, כולם קיבלו הודעה שמשפחה תשמח לארח את השמחה, שלחו הודעות לקומץ המוזמנים. לצורך הסדרת קיום החתונה בבית, אז ביקשה המשפחה את עזרתה של מארגנת ומעצבת אירועים, שתיאמה עם המשפחה מארחת, שתבוא בקור של יום, תתחיל להכין את רחבת הכניסה, כמו אולם קבלת פנים, תמונות, החצר תהפוך לרחבת חופנה, כמובן את סלון הבית לאולם ששם תארך הסעודה. עם שחר הגיע אותו אישה, הצליה במלאכה, שנמשכה לאורך כל היום, כולל שעות הערב, שהזכנה החתונה, טוב, אחרי שהחתונה התקיימה בשמחה וטוב לבב, הוא התחיל להרוס את הכלים והחבצים שהובאו לצורך חתונה, להחזיר את הבית למתכונתו. וככה היא עבדה ועמלה עד שעות מאוחרות, אחרי חצות הלילה. גם המשפחה והאחת התפעלו מהליכותיה, ממסירותה, מעבודתה, מההתנהגות שלה. כשסיימה, אז נקשרה שיחה בין האישה לבין אם המשפחה המארחת שהתעניינה על הצורה של העבודה בימים טרופים כאלה. אז פתאום, אז דקפו האוזניים שלה, כששומעת את האישה אומרת, את המילים הבאות. תראי, בדרך כלל משלמים לי טוב. פעם החלטתי להתנדב, כי אני גרושה כמה שנים, מייחדת להקים בית בישראל, לכן אמרתי להם שאין צורך בתשלום, אני עושה את עזרך מכל הלב, כדי לשמח זוג צעיר, ותוך תקווה שבורא עולם משמח אותי. שמעת הסיפור שלה, כמה נדיבה להיות שותפה בשמחה, ותוך תקווה להקים בית, הרי זו הסיבה. והיציאה גם היא נדבה את ביתה. בנוסף, האישה הזאת גרושה כמה שנים, בדיוק כמו הבן שלה, אין והגפן, בין והגפן, דבר לא מוסכבל. אתם מבינים כבר לבד, בסוף, שלפני פסח התקיימה שמחת האירוסים, הנרגשת, שהאישה שהתנדבה לשמח זוג צעיר, מתארסת עם בן המשפחה שריחה בביתה, תחתונה במסירותו. אנחנו משכים מיליון ידיעים מעל שבועס. מדוע קורה מגיל הסרוס? מחג השבועס. חז"ל הניגו לקרוא בשבועס מגיל הסרוס, מובר במדרש, מה עניין רות אצל הצרס שנקראת בזמן מתנתוירה, למבכו שלא נתנתוירה אלא ידי סטון ואויני. חוץ לארץ נהגו לקרוא אותו יום טוב שני, נוהגים לקרוא אותו לפני קריאת התורה, שעושים את זה לפני חייבותה, למרות שקריאת התורה היא תדירה. בדרך כלל תדיר קודם, אבל קריאת המגילה זה... ויש מי שנתן טעם אחר, כי קיים חשש שיוגידו שתי הפטרות, הפטרה של הקריאה וההפטרה של ואת המגילה, ובכל השאר ברכות כמו על הפטרה. לכן עושים את זה לפני הקריאה. מנגד הוא גבוה חוב על הציבור, אבל לא על היוחד. ולכן אם היוחד לא שמע חלק מהקריאה, הוא לא מחויב להשלים את הקריאה במקום אחר. יש מנהג עתיק יומין לעמוד בזמן קריאת עשר סדיבוס בציבור, כזכר לעמידת בני ישראל בשעת קבלת הדיבוס בהר סיני, כמו שכתוב, האישייה הזו בטח נסעור. הרמב״ם נשאל על המנהג הזה, אם זה ראוי, והוא אמר שלא, כי המון העם עלול לטעות, לחשוב שיש יתרון לפסוקי עשר סדיבוס, יותר פסוקי התורה, המחשבה הזאת היא קלקול האמונה. מדרך כמה אחרונים ציינו את המנהג הזה כדבר ראוי, יש משורה שבזמננו לא צריך להימנע, כי כולם יודעים שזה רק זכר למעמד הר סיני. אבל יש משורה שגם בזמננו צריך להיות בדעת רב. ויש פה עוד כמה דברים על מנהגי חג השבועות. בספר סטרידופולית, כותב בשם רבי דוד אסבואני, בחכמי סלי שבמרוקו, לפני 400 שנה, שמשלל המנהגים שהיו משליחים תפוחים, השבועות מנהג בבית הכנסת, והצינוקות עושים את זה, כך גם מנהג בדרה להשליך חתן על הכלה, תפוחים השבועות. הגאון רב חיים פלאג'י, בספר רוח רוח חיים, מביא מנהג שבשבועות משליחים להסבתו ראש השושנים, כשמוצאים אותם מהיכל, ובניסוח הוא מביא מנהג ישראל הידוע לאחים של שנת ורדים, ושאר יצביעו פסומים בחג השבועות. עושים שגם מאתרים בה את התורה, ומביא שם טעם למנהג הזה על פי המדרש, פרשת החיימון, בין הפסוק לשושן ובין החש. בכל בו הוא מביא טעם שנהגו אנשים לעשות בשבועות, לחם ארוך עם ארבע ראשים, זכר ל... שתי הלחם שקרה בעצרת, הוא לא אומר אולי זה בגלל מזל תאומים שיש שם משמחות לסיוון. ספר יוספוביץ כותב שהמנהג לעשות מוליית מחלב או בשר עם דמות של סולם משבע מדרגות, זכר לשבע רקים, שקרה גם בשבוח ובשעת נתנתור, להראות שאין את בזודו והוא מנהג טוב ויפה. קהילות רבות נהגו לאכול קרפלח, הדבריית מביא שהסיבה שהגבינה והדבש מכוסים לבצק לא מורגשים בתחילה, רק בסוף מרגישים את זה. אותו דבר המתן תורה. שלמרות שהוא כפר כגיגיס, מכל מקום שפה ברצון, בבחין הזדבש וכל הבטח הזה שעיניכו. כמו שכתב הרמב״ם, שמישהו לא רוצה לגרש, כבר שיצרותו יקפור, מכיר את עד שם הרוצה, אני שתנדה שהוא קעד, שתשש יצרו, מתגלה הרצון הפנימי, שהוא רוצה להיות מצרול, כך גם כאן, עם ישראל רוצים לקבל את התורה, לשקשן עם החמת היתר, אבל זה בהקפייה. ואז מתגלה הרצון הפנימי. בספר סטורי דופולית, שהזכרנו מקודם, שם רבי דוד אסבואני, אז הוא מביא גם שנוהגים יש נוהגים שמתנים את המצות של פסח, אוכלים את המצודה דווקא עבור השבועי. רמת ששבוע הסועצרת של חג הפסח, החידור, חלב דוד כותב שיתכן שתם בני הקדמון לפנים בישראל, שאוכלים מצה וחמץ באותו יום, רמז לגוף ונפש שהתעדנו לאותי. כי עבור זה הרמז היו חמוץ ומצה ושתי הלחים. זה במנחס לסוחים, הוא בין רסי עיני ספר הכל בו נראה שהיו אוכלים מצה היום הזה. עד כאן בעניינים האלו. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים של הגאון הצדיק רבי גמליאל רבינוביץ' שליטא. מספר על מורה מרגש של השגוח הפרוטיס. דפק אצל מישהו בדלת, יהודי רוצה להתייעץ איתו. הייתי באמצע שיעור בטלפון, אז אמרתי לו שיבוא מאוחר יותר. טוב, בינתיים הסתיים השיעור, בחור מישיבה בעיר העתיקה הגיע למשלחות מיוחדת. הוא הושיב להתייעץ משהו, בין היתר ביקשו לרכוש ספרים עם קבלה, ראיתי את הרשימה, זה היה ספרים שאני לא יודע איפה להשיג אותם. לא כל חנות ספרים מחזיקה במלאי את הספרים האלו, הוא התאכזב שהבחור שלא מצא את הספרים. תוך כדי דיבור, הופיע שוב אותו יהודי. אז קישרתי שהוא בעל חנות ספרים בשכונה. אז מיד ביקשתי שיבדוק אם הוא יכול לעזור. הוא הסתכל ברשימה, ומיד אמר, אמנם הספרים בחלקם נדירים, אבל ברוך השם, יש לי את הכל בחנות נראה. ואם את התייעצות, ותדעו, יחדיו לחנות, שמחת כל הצדדים. הרגשתי מה הרב גמליאל הרב המצוותות השגוחה שאני לא העליתי על דעתי שבחנות הזאת שקרובה לבית יהיו כל הספרים, פרט באותם ימים של הקורונה שרוב החנויות היו סגורות, כל החנות הזאת, השם סובב שיבקשו שניהם ויוכל למנות משימתו בשבילה. אנחנו משלחים סגולות וישועות בגיל המובא בגיל השגוחה פרוטיס, בשבת של פשיעת חודש ניסון, אחד מספר שהוא קיים בית הכנסת מסוים מסוים בצפון הארץ, חלק התפללו בתוך בית הכנסת, חלק התפללו במדפסת. הבית הכנסת לא הכהן, אבל בחצר היה בחור בן 40 שהוא כהן, בחור טוב שמשומע משמיים, ככה רצו, לא הלכו בשידוכים, הצעות עלו וירדו, אבל עדיין לא יתראה. המנהג בעירנו שכהנים עולים לדוכן רק במוסף, כך שדושים לברך ברכת כהנים רק פעם בשבוע. אז ביקשנו ממנו במוסף שבת שיכנס לבית הכנסת, הוא לא הסכים. הרב שלו אמר לא יתראה בתוך בית הכנסת, וזה לא נכנס. הוא אמר, אני יכול לברך ברכת כהנים במרפסת, אבל לא בית הכנסת. אנשים קראו לו שירת ויקנת, אמרו לו, יתקש, זה לא אני, הרב שלי. אתם תעשו מה שהרב שלכם, הוא אומר לכם, ואני אעשה מה שהרב שלי הורה לי. הוא אמר, זה ברוגע, אבל בנחישות, חלק מהמתפעלים התייאשו, חלק המשיכו להתפלל. חלק קיבלו סבלנות, לגמרי פתחו את הפה עם כל מיני דיבורים, לא היי היי היי. וכך אותו בחור יקר, עומד בזה ברבים, אבל לא ענה כלום. והוא מסיים פה, שהוא לא יודע מה שיחק פה לטובתו, הציית המוחלט לרב דרמון הצחום, עם הביזיון שסופג בשתיקה השניים ביחד. למה יעשה? בערב שבי של פסח, המחור איתה. ואנחנו משכים עם השוט הימי, של עם שלך אומר שרב גורן מאוד חלה בשבר צבות שליטה, ובאו הפוסקים שמאחרים מתפילת מערב בליל שבוע. בקהילה שלנו, הוא אומר, בזמן תפילת סרוויס, כך אומר השואל, זמן תפילה סרוויס 40 דקות אחרי השפיל, זה זמן תפילה כחום מדעת החזוניש. גם אנחנו צריכים לאחר את התפילה, מספיק 5 דקות, יותר מזה, מצד שני עדיף לא לאחר הרבה, כדי ללמר את זמן הימות של לילה, מה לעשות? תשובה מהראש והרצות. לאחר את תפילה סרוויס מובר במשנברור, שהכוונה נצא למציא את החום לא לפני. כלומר, שאותם שנוהגים מחוץ לארץ, יתפן לי בעוד יום, תפילה גם אינכה, אז בליל שבועס, ויחקו להתפעל בשבת החובן, ואכן הקהילות שנוהגות בכל שבת להתפעל בשבת החובן, אין עניין לאחר בליל שבועס יותר מזה, אלא התפעלו 40 דקות אחרי השקיע, והחזרו ללימוד לשבועס כמה שיותר מצוין. אנחנו משכים בחפץ ובחיים, חפץ חיים יומי, בקטע מהקדמת החפץ חיים שנלמד היום, מופיעים דברים אקטואליים ביותר לימינו, דור הסגולות, הוא אומר, כולם מחפשים יצאות סגולות, איך יכולות לחול עלינו בבקותה של הקדוש ברוך הוא, אם במתנו הרבים אנחנו מורגלים בלשנורת, שיש איזה אור מפורש, אור מה קרה הוא בסנסר, שדיבר לשנורת. הביאור המוסף הם מביאים עוד ממה שאומר בשמר צלום, שם פלא בעיניי, טבע בני אדם לחפש סגולות, ברכות, הצלחה על פרנסה וכל כל. מה יועיל להם הסגולות והברכות, אם חז ושלום הוא מורגל בלשנור ורחילות, שזה אור מפורש בתורה. אור כלול הנידוי. וזה לא עצם איש אחד על פי כל כלל יצורת, והרי הוא מחלה בזה את כל השפעות הברכה. ואידך גיסו, מי שנשמר שלא לעבור על האיסור שיש ברור, כתב לשמר שלוש, שלא רק שנפתל בזה ברור, גם זוכה, זוכה לברכה מיוחדת. הרי כל אחד עשר הארון, הם פתחו בתפילה, בבורך, ואמרו, אמרו, בורך אשר יבוא מחד זה, ועל זה אנו כל איסור לא מן לומר, שכל מי שנשמר ממנו, זוכה לברכה מיוחדת מיפש. אנחנו ממשיכים בכמה מתוקה דברים מרתקים על הדף היומי. מה הקשר בין שמן המור לחזרה בתשובה? הגמרא שלנו שם את דף פ' אומרת, מהי שמן המור? הגאון מווילנה לומד את פרשת אשת דפי תואר לדרך תשובה, תשובה של אדם. איך הוא לומד, ממה הוא לומד? הוא לומד את זה דרך פסוק במגילת אסתר. מגיע תור נערו ונערו לבוא למלך אחשוורוש, מקץ עיר לא קדש אנושים. 12 חודש, וכן הם לא ימי מרוקן, שישו חודשים משמן המור, ושישו חודשים בבסומים, ותאמרו כאנושים, ובזה הנערו בא למלך. אומר גם לווילנה, הנה כל ראשון יום כיפר, אדם חוזר בתשובה, צריך לחטות לי. אומר שאלה אליהם, תסלח לי, ולשבוך וברוב וחמיו, מעביר אליו ונותיו, תראו שהעוון העצמי לא נמחק במערכת, אלא תלוי, אם יחזור בתשובה עם חלול, ואם לא, לא עם חלול. וזה מה שכתוב, כשכן אם לא ימי מרוקן, אומר הגאון, זה המרוק של העוונות, לוקח 12 חודש, שישה חודשים כמעט אמרו, ושישה חודשים מהבסום, תאמרו את האנושים. אומר, ידוע שיש שני דברים באדם שהם מותרות, שיער והצפורניים, שאותם כל הזמן חוקקים, זה מועמד בפרשת סיפרית, כמו שכתוב בזוהר, על הפסוק, וגיל חויס ראשו ואורס אסתו לציפורניו. שם המותרות, הוא מסביר הזוהר, שלגיוך הוא נותן אותם באדם ללמד אותנו, שהעולם הזה הוא בר חלוף, כמו הציפורניים והשערות, שאנחנו רואים שהם ברי חלוף. הרוזנבלום, שהדברים בשמו, הוא מוסיף שורה באחד הספרים, שיש לכן ישנה לקצוף את ספורניים ולהתגלח את הצהרות לכל שבת. כשיש לי מאמן של מכונה, לקראת יום שכולו שבת סימונוך ולחיי הילומים, על 9 ימים כנגד 20 שנה. אחר כך, לקראת היום השביעי, ויש נושאינו במשיבים שונו, מסתירים את המטרות האלו, שהם דברים חולפים ולא נצחים. וזה אומר הגוין, שישה חודשים משיבן המור. שישה חודשים ראשונים זה להתנתק מהמותרות. ההתנתקות מהמותרות זה האליבי של התשובה. כי ברגע שאדם עודף אחרי המותרות, אז הוא בבייש מנישון ואיבת. אחרי זה, שישה חודשים מבסום, שאמרו כאנושים, מבסום זה מתנוססה, אמרו כאנושים מתנוססה. ואז, אם זה מה שתעשה מהלך השנה, שתשאיר לעצמך את המותרות, ותלך שישה חודשים מבסומים, ושישה חודשים יתאמרו כאנושים. ובוזה בנו אמרו למלך, שתוכל להתעצב הראשון, לסגל לשבוך ולהגיד, זה בואי נשאל אילם. עשיתי את תהליך התשובה. כאמור זה דברים נפלאים, מהרבגון, רבו רחוז ומסיק. אנחנו משיכים דף עמים בהלוכה, אנחנו עוזים בשעה טובה, בסימן תופע אינחת. אחרי החילה זמת אלה אפיקו מלא לסדר, אסור לאכול כלום כדי שלא יפוג הטעם של המצו. גם לא שפים יין או כל משקה אחר. ראוי לא לשתות שום דבר, למעט מים, תה וכויית שיש להם טעם קלוש, ולא מופיק את הטעם לרעות. גם שבלה את האפיקומן בלי להסתשות, אז הוא צוות לידי חוות האפיקומן, אסור לאכול את האחרי האפיקומן, כיוון שגם בלי להיתה נשאר את הטעם בפה. מי שטעה ואכל, אז צריך לחזור ולאכול כזה את מצו. על קורבן פסח כתוב, בבית צריך עוד יאוכל, זאת אומרת שאסור לאכול את החלק בבית הזה. וחלק בבית אחר, פרשו חז"ל, שאסור לחלק את האכילה גם לשני מקומות שונים בחדר אחד, ועוד אמרו חז"ל, שאדם שנרבן נרדם אחרי שהוא התחיל לאכול קורבן פסח, אסור להמשיך באכילה. אחרי שהוא התעורר, כי השינה מחלק את האכילה לשניים, הרי זה כאוכל בשני מקומות. דין קורבן פסח, כאן דין למצה של האפיקומן, שנחלת כזכר לקורבן פסח, אסור לחלק את האכילה לשני מקומות, אלא להמשיך באכילה, או להמשיך באכילה אחרי שנרדם. קבוצת צועדים שחלק נרדמו והיתר נשארו ערים, רשאים גם הישנים להמשיך ולאכול אחרי זיתו. אחרי שאוכלים אפיקומן, מוזגים כוס שלישית מארבע כוסות, מברכים ברכת המזון, גם מברך ביחידות, ומי שאומר בדרך כלל שלא יברך ברכת המזון לכוס, אף כשמברך בזימון, בלי הסדר צריך לברך ברכת המזון לכוס, כי הרי לקיים מזון נוספת באותו כוס. מי שוכח לומר יאללה ואופן ברכת המזון, חייב לחזור ולברך ברכת המזון, לחקר פוסקים, וצריך לברך עם כוס או בלי כוס. מי שלא ברך ברכת המזון, כגון שמסיבה בריאותית אסור לאכול אחרת מצו או שאין לו מצו, אז יש מי שאומר שברך ברוך האחרון על המאכלים האחרים שאוכל, ואחרי זה ישתה את הכוס השלישית. עד כאן בעניין דפרים בלוכה שנלמד היום בזאת. נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול, כתובה לפסח צריך לאכול על הסויבה, כי אם יהיה רעב בשעת האכילה צריך לחשוש שמרוב להיפותו בעת האכילה, יעבור על הריתום, בעצם להפיש בו בו. וכתחיל החובה לאכול מצו מור לפני חצות, ומי שלא אוכל עד חצות, חייב לאכול אחרי חצות. לא יברך על השני עצמת, יברך את מור. מי שכח לאכול מצה לאפי כמון, כבר ברך ברכת מור, ונשתה את הקוץ השלישית בארבע חצות. אם הוא אכל במהלך התודה כזית של מצו שמורה, בנוסף על המצה שאכל השם, אם זה תחיל את מצו, יצא בטח בדייבד ידי חובת הפיקור. עד כאן בעניין הזה. הוא כדרכנו, נפליג מהם אחורה ונזכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום. מדוע נאמר שבלישת הבשק למצות, לא ללוש בבת אחת מעבר לכמות הקרח שמחייבת הפרשה פסלה, בגלל שהציע בצק ברציפות, שעת הלישה, מונע את החימות שלו, ואילו בצק שגדול משום חלה, אין ידי אדם אחד מסוגלות לעסוק במכל ההמרה כנדרש, זה לא מונע את החימות שלו. גם כשלשים את הבצק שני אנשים ביחד, לא ללוש בבת אחת כמות שגדול משום חלה, למרות שארבע ידיים יכולות לעסוק בבצק הנדרש למנוע את החימות שלו. אבל בנוגע לשעת הבצק המכונה, כתבו הפויסקים, שכיוון שיש המכונה, היא יכולה כן לעשות את זה, אז אם אין אפשר לעשות. יש מהפוסקים שאורו שלא ללוש במכונה בבת אחת פרקת כמות של שלושה קבין, אחרי שמתחילת הלישת סוף אפילו לא יחלפו יותר מ-15 דקות. שעת הדחק ניתן להקל גם ב-18 דקות. יש שאורו, ניתן ללוש כל כמות שם. יש מהם שכתב שגם במכונה יש הידו בהקפדה של הלוש בבת אחת מעבר לשיעורך. דף היום אתנו דבלי, מה קרה לאדם שמקש לדרוש ובאס אומר כובו? כמה שיעור אותה של דבק? מהו שמן אמור? כך ולא נושאים על ידי, אם אדם עושה רצה בדף פי. ולשים רבותי את חזקות יומית. ומה לסתרה לגוין רב אברום מבילנה, אח של הגוין, מובא שהוא אמר פעם לנכד שלו, זלמן. אילו הייתי חי אלף אלפי שנים, לא הייתי מספיק להודות להשם על רגע אחד שאני זוכה לדבק בתורה. שתדל אם כן רבותה, לשמח שמחה עצומה על הזכות הגדולה. על הזכות הגדולה להיות מחוברים לתורה ונלמד בתוך תחושת סיפור גוונה. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא. הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, באוכליות ובגשמיות, בכל תופסיה.